שלום לכם, כאן גל גבאי. מלמדים אותנו שסוף מעשה במחשבה תחילה, אבל זאת שאלה גדולה אם אנחנו חושבים לפני שאנחנו עושים, ומה המשמעות ומה ההשלכות של זה. אז הנה לכם, תסקית של המכון למחשבה הישראלית. מחשבה תחילה, בבקשה.
דוקטור תמר רוסטובסקי ברנדס חוזרת אלינו לשיחה שלישית על חוקה לישראל. הפעם נתמקד בשאלה את מי תכלול החוקה הזו ומה ההשלכות בקביעה על מי תחול ועל מי לא. חוקה לישראל לא פשוט בכלל. שלום לדוקטור תמר רוסטובסקי ברנדס.
שלום גל.
אז בוא נתחיל רגע בהתחלה. זה מלכתחילה לא היה פשוט. בוא נלך לסימון של בן גוריון, את הסיבות בגינן מוקדם היה לכונן חוקה.
נכון. אז דיברנו כבר בפגישות קודמות שלנו על ההתגלגלות הפורמלית של האופן שבו לא התקבלה חוקה בישראל, ובסופו של דבר התקבלה אותה החלטה טררי שמכוחה מחוקקים חוקי יסוד עד היום. אבל היום אנחנו מדברות באמת על פן אחר, לא על הפן הפורמלי של מה קרה מבחינת הליך החקיקה, אלא על הפן של מה קרה מבחינת גיבוש האתוס החוקתי, הסיפור החוקתי, הנרטיב החוקתי של ישראל. ובאמת בהקשר הזה, אחת האמירות הידועות של בן גוריון הייתה אמירה שעוד לא בשלה העת לכונן חוקה בישראל, מאחר שהעם בישראל עדיין נמצא בתהליך של התהוות, האומה עדיין נמצאת בתהליך של התהוות. הכוונה שלו הייתה שרוב בני העם היהודי באותה תקופה עדיין נמצאו מחוץ למדינת ישראל, והטענה שלו, העמדה שהוא הביע, הייתה שזה מוקדם לכונן חוקה, כשבעצם הגוף הפוליטי שהחוקה הזאת אמורה להכיל, להקיף, שאמור לתת, להוליד את החוקה הזאת, עוד נמצא בתהליך של גיבוש, עוד לא ממש קיים. ואני חושבת שהשאלה שמעניינת אותנו היום היא האם הדבר הזה השתנה. האם היום אנחנו יכולים לומר שאנחנו יכולים לזהות את אותו בודי פוליטיק, כמו שאומרים,
את הגוף הפוליטי שכפוף בהסכמה למכלול של חוקים וכללים?
נכון, את הגוף הפוליטי שגם יוצר את החוקה, ושהחוקה בעצם מכילה אותו, ושכפוף לחוקה. הרבה פעמים אנחנו חושבים על חוקה כמגלמת את האמנה החברתית. האמנה החברתית זה איזשהו מושג מאוד מופשט.
אבל של ההסכמות בינינו.
נכון.
ואנחנו יודעים שחברה שמבוססת על הסכמות לפני שהיא נשענת על חוקים, היא חברה בריאה יותר, נכונה יותר.
נכון. אלה בעצם ההסכמות הבסיסיות ביותר שעליהן מבוססת החברה. אלה ההסכמות הבסיסיות, ההסכמות העיקריות על בסיסן אחר כך מחוקקים החוקים, ויש כמובן מחלוקות ושאלות של איך מיישמים את ההסכמות האלה, אבל עקרונות היסוד של החברה אמורים להיות מגולמים בחוקה. זו אחת התפיסות של חוקה. ואז השאלה שנשאלת היא עקרונות יסוד של איזה חברה? מי אותה חברה שעקרונות היסוד שלה מגולמים בחוקה? מי אותה חברה שמבטאת את ההסכמות הבסיסיות שלה בחוקה?
או במילים אחרות, על מי תחול החוקה הזאת?
מי חבר בקביעת הנורמות ועל מי תחול? אלה שני צדדים של אותו דבר.
אוקיי, ופה אנחנו מגיעים לתפוח האדמה הלוהט, השטחים. האם המתיישבים מעבר לקו הירוק, המתנחלים, נכללים בחוקה? האם הפלסטינים נכללים בחוקה? אז אם הם נכללים בחוקה, האם הם צד לעניין? כי היום אנחנו יודעים שמעמדם של השטחים, מעמדם החוקי, הוא מאוד מאוד ייחודי. החוק הישראלי לא חל על השטחים כרגע.
נכון. היום מבחינת המעמד המשפטי שחל על השטחים, השטחים, יהודה ושומרון, הם לא חלק ממדינת ישראל ולא חל עליהם הדין הישראלי. זאת לא שאלה של עמדה פוליטית, זה תיאור של מצב עובדתי מבחינת האופן שבו מדינת ישראל עצמה מתייחסת ליהודה ושומרון. זאת אומרת, מדינת ישראל סיפחה את רמת הגולן, סיפחה את מזרח ירושלים, הסיפוח הזה לא מוכר על ידי הדין הבינלאומי, אבל כרגע אנחנו לא עוסקים ולא מדברים על הדין הבינלאומי. ומדינת ישראל עצמה בחרה בשלב הזה להשאיר את יהודה ושומרון בסטטוס של שטח שמוחזק בתפיסה לוחמתית, או כפי שאומרים במשפט הבינלאומי, מוחזק תחת דיני הכיבוש. כלומר, שטח שהמסגרת המשפטית שחלה עליו היא לא המשפט הישראלי. מדינת ישראל לא טוענת שמדובר בחלק משטחה הריבוני של מדינת ישראל כרגע, לא מדברת על זכויות. לא טוענת שחל שם הדין הישראלי, לא טוענת שחל שם המשפט הישראלי. זה שטח שמבחינת המצב המשפטי שלו, המצב המשפטי שלו הוא אחר. עכשיו, בשיח הפוליטי אנחנו הרבה פעמים מנהלים שתי שיחות נפרדות. שאלה אחת היא שאלה של האם אפשר לכונן חוקה לישראל, או האם יש לישראל חוקה, או מה התוכן של החוקה לישראל, או האם ישראל צריכה חוקה. והיו יוזמות במהלך השנים להציע טיוטות של חוקה ולטעון שצריך לעשות מהלך מקיף של כינון חוקה בישראל. וזה שיח אחד, זאת שיחה אחת.
ומי יישב סביב השולחן שיכריע בשאלות בדיוק. של חוקה, זה כבר דיון חדש
זה
אחר.
זה דיון חדש ודיון מרכזי. ומהצד השני, יש את הדיון הפוליטי, אני אומרת במרכאות, בשאלת עתיד השטחים. והדיון הזה ממוסגר כדיון שהוא בכלל לא קשור לשאלה של החוקה. זה דיון שעוסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה דיון שעוסק בפתרונות אפשריים לסיום הסכסוך, זה דיון שעוסק במודלים.
הוא כן קשור לחוקה, כי איך אפשר לכונן חוקה מבלי שאנחנו מדברים על מי נכלל בתוכה.
נכון, ואני חושבת שזה הנתק או הפספוס בין, באופן שבו שני הדיונים האלה ממוסגרים היום בציבוריות הישראלית. העובדה ששני הדיונים האלה נתפסים כדיונים נפרדים, ובפרט אותנו מעניינת החוקה, אז העובדה...
בגלל הנפיצות הפוליטית
נכון,
בעצם.
נכון, ובפרט התפיסה הזאת שאומרת אפשר לדבר על שאלה של חוקה, בלי לדבר על השטחים, לא לכל דבר צריך להכניס את השטחים, למה אתם מכניסים לכל דבר את השאלה של השטחים? אפשר לדבר על השאלה של החוקה, בלי לדבר על השאלה של השטחים, אני חושבת שזו טעות, כי אנחנו יכולים לנהל איזשהם שיחות תיאורטיות בשאלה, מה היינו רוצים שיהיו הנורמות החוקתיות בישראל? אבל יש לנו שלב אחד לפני זה, והשלב האחד לפני זה, זה מי יושב סביב השולחן.
שמחליט מה יהיה.
שמחליט מה יהיה. מי חלק מהשיח, מי נכלל בחברה הזאת, איפה תחול החברה, איפה תחול החוקה. איפה החוקה אמורה לחול, את מי החוקה אמורה להקיף. מי זה אותו גוף פוליטי, אותו בודי פוליטיק, שבעצם נכלל בחוקה. וכשיש לנו שטח, במעמד שהוא מעמד ביניים, הוא לא חלק משטחה של המדינה. חיים בו אנשים תושבים פלסטינים במעמד של נתינים שהם לא חלק מהבודי פוליטיק הישראלי, הם לא אזרחים. מצד שני, חיים בו אזרחים ישראלים, יהודים, שאנחנו בדרך כלל חושבים עליהם כן כחלק מהבודי פוליטיק הישראלי, הם מצביעים
חלק
לכנסת,
דומיננטי אפילו.
אבל הם מבחינה טריטוריאלית לא יושבים בשטח של המדינה, אז החוקה הישראלית היא חלה עליהם, היא לא חלה עליהם, כשהם חיים, אם תהיה חוקה ישראלית. השאלות האלה הן שאלות שבעצם משאירות אותנו עדיין עם שאלה פתוחה של לצורך בהקשר של חקיק של קבלת חוקה של כינון חוקה איפה תחול החוקה הישראלית ומי הוא הבודי פוליטיק בהקשר הספציפי הזה.
אז אולי משום שהסוגיה הזאת טרם הוכרעה שאלת החוקה נמצאת עדיין על המדף, עדיין תיאורטית, עדיין התפיסה של בן גוריון שלא הבשילה אל רלוונטית 70 שנה אחרי עדיין רלוונטית.
אני חושבת שהשאלה הזאת עדיין רלוונטית, אבל כמובן מכיוון אחר. זאת אומרת, התפיסה של בן גוריון הייתה שזה מוקדם לדבר על כינון חוקה, או הטענה של בן גוריון הייתה שזה מוקדם...
כי הגלויות יותר מתהוו לכדי אחד.
נכון, כי לא כל היהודים עדיין נמצאים כאן, והנחת העבודה שלו, ברירת המחדל שלו הייתה שכשכל היהודים יהיו כאן, אז אפשר יהיה לדבר על כינון חוקה. אני חושבת שהשאלה עדיין פתוחה, מההיבט של מי הוא הבודי פוליטיק הישראלי, מי שותף לתהליך הזה של כינון חוקה.
במילים אחרות, עד שאנחנו לא מסדירים את נושא השטחים, אנחנו לא יכולים בעצם לשבת ולדון על חוקה, זה הכל תיאורטי, זה הכל המגירה.
אני חושבת שזה מחסום מאוד גדול מפני דיון על חוקה, דיון אמיתי על חוקה. אני חושבת שזה די ברור שאי אפשר לקבל חוקה בלי לדעת מהו, איפה תחול החוקה הזאת, בלי לדעת...
מבחינה טריטוריאלית.
מבחינה טריטוריאלית. בלי לדעת מי כפוף לחוקה. אני חושבת שזה יהיה מאוד מוזר לשמר איזשהו, להמשיך ולנסות לשמר איזושהי, את ההבחנה בין אזרחים ישראלים שחלים בשטחים, שעליהם כן תחול החוקה, לבין תושבים פלסטינים שחלים בשטחים שעליהם לא תחול החוקה.
וזה משום שהם נמצאים באותו מרחב גיאוגרפי, וחוקות נהוג בעולם שחוקות מוגדרות ומוחלות על אזור, על מרחב גיאוגרפי מסוים.
נכון, בדרך כלל חוקות חלות בשטח המדינה.
כן, אבל אם זה לא המדינה?
את זאת שאלה?
ואם המדינה לא החליטה אם זה המדינה או לא מדינה?
את זאת
שאלה? והאם המדינה צריכה לדון עם הפלסטינים עצמם, האם הם נכללים או לא? או מה הטעם להכיל על הפלסטינים חוקה שהם לא יקבלו על עצמם, כי הם לא היו חלק מהדיונים אודותיה?
כן, אני חושבת שהשאלות האלה הן שאלות מקדמיות, שאנחנו לפעמים קופצים קדימה לתוך השאלות של התוכן והמהות, ואיזה הסדרים חוקתיים יהיו, בלי להבין שאנחנו חייבים לפתור את השאלות האלה, את השאלות של מי יושב סביב לשולחן. אחר השאלות האלה, אגב, כמובן נכונות בהקשר הטריטוריאלי, אבל הן גם נכונות בהקשר של האזרחים הערבים במדינת ישראל. שמצד אחד, בוודאי שאנחנו אומרים, הם אזרחים שווים, ואף אחד לא חולק על כך, והם יכולים לבחור לכנסת, ומצד שני, כשאנחנו מדברים על לשבת מסביב לשולחן ולכונן חוקה, אז נשאלת באופן עקרוני, זו נקודת ההתחלה, זאת אומרת שם מגבשים את ההסכמות המרכזיות, ואם אנחנו אומרים לאזרחים הערבים במדינת ישראל, אתם יכולים לשבת סביב השולחן, אבל בתנאי, בתנאי שאתם מקבלים מראש את העמדה של ישראל היא מדינה יהודית, בתנאי שאתם מקבלים מראש הנחות מוצא מסוימות, אז אנחנו שוב לא נמצאים בנקודה של כיבוש הסכמות בסיסיות, כי אנחנו כביכול ניגשים לנקודה הזאת מתוך הנחה שיש איזה שהן הסכמות שהן קודמות להסכמות הבסיסיות.
אז אנחנו, מה שאת בעצם אומרת, שאנחנו עדיין לא בשלים לחוקה, ויש כמה מהלכים מקדמיים שצריכים להתרחש לפני שאנחנו יושבים לכונן חוקה, אם רוצים חוקה, והדברים המקדמיים זה פתרון הסכסוך ישראלי-ערבי. כשאנחנו אומרים סכסוך ישראלי-ערבי, זה בין אזרחיה הישראלים של המדינה לבין הפלסטינים שחיים מחוץ לגבולות המדינה ברורים.
אני חושבת שפתרון הסכסוך זה ביטוי גדול, אבל אני חושבת שכדי שאפשר יהיה לדבר, זו שאיפה גדולה וטובה ונכונה, ואני חושבת שכדי שאפשר יהיה לדבר לפחות על להבין או למסגר או לחתור לתהליך של כינון חוקה, צריכה להיות לפחות תמונה של איך זה הולך להיראות. בסדר?
אי אפשר בכלל... אז תדמייני, בוא נדמיין את זה. איך זה יכול להיראות בנסיבות המסוכסכות הנ"ל?
אני חושבת קודם כל, אני חושבת שאנחנו צריכים באמת להבין שבלי פתרון לסכסוך מבחינת העתיד של השטחים, יהיה קשה מאוד לדבר על תחולה של חוקה. אני חושבת שמבחינת שאנחנו צריכים להבין שאי אפשר להציב לקבוצות בחברה הישראלית תנאים מקדמיים
להידברות.
להידברות כתנאי לזכות שלהם לקחת חלק בהליכים של כינון חוקה. עכשיו, זה לא אומר שכל קבוצה תקבל בהכרח בתוצר הסופי, בתוצאה הסופית, את מה שהיא רוצה ואת העמדה שלה. אבל האופן שבו השיח מתנהל היום, הוא לא שיח שבו הכל על השולחן. הוא שיח שאומר, אנחנו רוצים לקבל נורמות חוקתיות, אבל יש כבר הנחות מוצא שאתם חייבים לקבל אותם כתנאי להשתתפות בדיון. ואני חושבת ש...
ואם אתם לא מכירים בזכותה של מדינת ישראל להיות הבית הלאומי של העם היהודי, אתם לא יכולים להיות חלק.
ואני חושבת, שזה, לא רק זה הנחת מוצא, אני חושבת שזה גם הנחת מוצא שהיא לא מוגדרת. זאת אומרת, הרבה דברים יכולים...
היא מדוברת.
היא מדוברת מאוד, אבל היא לא מוגדרת מבחינת התוכן שלה. זאת אומרת, האופן שבו הנחת המוצא הזו...
של מה המשמעויות שלה.
שבו הנחת המוצא הזו מונחת על השולחן, היא בצורה מאוד מאוד פסקנית של... יש... קודם תכירו בהגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לפני שאתם יכולים להשתתף באופן לגיטימי בדיון. אבל יכולים להיות, אבל אפילו היהודים בינם לבין עצמם לא מסכימים על מה בדיוק המשמעות של הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הבעיה היא שאנחנו לא מתחילים, אנחנו לא, גם כשאנחנו מדברים על כינון חוקה, אנחנו לא מדברים מנקודת האפס. זאת אומרת, מה שהצגת עכשיו, הטענה שהצגת עכשיו היא טענה נכונה, אבל היא כבר מתייחסת להסדרים קיימים. ברגע שאנחנו מבקשים קבלה או דורשים קבלה של הסדרים קיימים כתנאי להשתתפות בדיון, אז אנחנו בעצם לא מקיימים דיון שהוא דיון חוקתי אמיתי.
אז איזה סיכוי?
עכשיו תראי,
עכשיו אני שואלת
יכול להיות שאפשר לבוא לשולחן הדיונים ולטעון טיעון לגיטימי בדבר הצורך עדיין בהקשר היסטורי או התפקיד ההיסטורי של מדינת ישראל. בסדר? בהיותה עיר מקלט או מקום בטוח עבור
יהודים.
יהודי העולם. אני חושבת שאפשר לטעון טיעון לגיטימי על התפקיד ההיסטורי הזה של מדינת ישראל, ואפשר גם לטעון טיעון על כך שהתפקיד הזה לא הסתיים, כי אנחנו נמצאים במציאות עולמית שבו עדיין, שבה עדיין יש צורך והצדקה היסטורית לתפקיד הזה. ועדיין אני חושבת שמכאן ועד לאמירה מאוד נחרצת, וזאת רק מדינת העם היהודי, וצריך להביע נאמנות ולהצהיר נאמנות לעמדה הזאת, אחרת אי אפשר בכלל לקחת חלק בדיון, יש מנעד מאוד מאוד גדול של עמדות ודעות שאפשר להביע אותם.
או מה שאומרים בשפת הגישור, בוא לא ניתקע על העמדות ונלך אל האינטרסים. כאשר העמדות מצמצמות את הדיון, אבל כשאנחנו מדברים על אינטרסים ועל אפשרויות, על אופציות, אנחנו יכולים כבר להיכנס לפרטים שיביאו לסביעות רצון שני הצדדים. כמו שאת אומרת, מה אתם בעצם רוצים? אתם היהודים, מה אתם רוצים? אתם רוצים שאם חס ושלום גל אנטישמיות ירחיק לכת, אחרי מלחמת, שוב, ונחזור לימים של מלחמת העולם השנייה, יהודים יוכלו לבוא לחוף המבטחים שלהם. יהודים לא יכולים להיות מיעוטים מפוזרים בעולם, בעוד, כל עוד הם נרדפים. ויגידו הפלסטינים, אנחנו רוצים להרגיש שמדינת ישראל שייכת לנו, ואנחנו שייכים אליה, בדיוק כמו שיהודים מרגישים.
אני חושבת שמה שקורה, ואני חושבת שמה שקורה היום בישראל בתהליך החוקתי הוא בדיוק תהליך הפוך. יש לנו חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, שמשתמש בעובדה שיש רוב יהודי במדינת ישראל כדי להפעיל את הכלים החוקתיים בצורה שהיא לא פותחת את הדיון החוקתי, והיא לא מזמינה לדיון בחוקתי, והיא לא משתפת בדיון החוקתי, אלא היא מפעילה את כוח הרוב כדי לסגור את הדיון החוקתי ולהכריע את הדיון החוקתי בלי שיש באמת חוקה מלאה שלמה באמצעות שימוש בכלים חוקתיים בחוק יסוד. יש לנו חוק הנכבה שבעצם קובע שנרטיב מסוים או סיפור מסוים הוא לא לגיטימי, והמדינה תשלול תקציבים על בסיס השמעה או אימות או הזדהות עם הנרטיב הזה או עם הסיפור הזה. הפעולות האלה הן פעולות של שימוש בכוח של המדינה כדי למנוע דיאלוג חוקתי, וזה מתאפשר, הן פעולות שמתאפשרות בגלל הקונסטרוקציה המשפטית חוקתית המשונה שיש במדינת ישראל, שכבר דיברנו עליה בפעמים קודמות, שמאפשרת יחסית לקבל חוקים, לקבל גם חוקי יסוד בצורה יחסית קלה, בהליך חקיקה רגיל בכנסת, גם אם מתקבלים ברוב של 61, במציאות הקואליציונית שלנו, זה לא רוב שכל כך קשה לקושש אותו בשיטת המשפט, שהיא שיטת המשפט הישראלית. זאת אומרת, יש פה איזה אנומליה שמביאה לשימוש לרעה בכלים החוקתיים. זו, אני חושבת.
ואיך את מתקנת את זה? בואי, הנה אני נותנת לך, דוקטור תמר הוסטובסקי ברנדס, בידיים שלך אני נותנת לך את הזכות לנהל את המהלך הזה עד כדי הבשלה לחוקה.
תראי, אני חושבת שצריך להבין קודם כל שדיון חוקתי, לפני הכל, הוא לא דיון משפטי. הוא דיון חברתי. דיון חוקתי זאת החלטה של החברה לחיות ביחד, לרצות, היא חייבת להיות מבוססת על רצון לחיים משותפים, על תפיסה של כל מי שחבר בקהילה הפוליטית, של הקבוצות השונות בפעילה הפוליטית, את עצמה כקהילה פוליטית. זאת אומרת, תפיסה שאומרת, יש אנחנו, ואנחנו רוצים לשבת ביחד, ולהגדיר את הזהות של אנחנו, ואת מערכת יחסי הכוחות בתוך הקבוצות השונות, בתוך האנחנו, ולתת לזה ביטוי בחוקה. וכדי להגיע להסכמות לגבי הזהות הקולקטיבית, אנחנו צריכים להקשיב ולהיות לפחות מוכנים להקשיב לתפיסות השונות ולזהויות השונות של הקבוצות השונות שקיימות בחברה, שאני לא, כמובן יש במחלוקות, המחלוקות יכולות להיות מאוד מאוד קשות, אבל עדיין יש איזושהי נכונות בסיסית לחיים משותפים.
את יודעת מה אני גוזרת ממה שאת אומרת?
על בסיס עבודה כזו, אפשר להקים אספה מכוננת מחדש, ואפשר להקים אספה חוקתית, ואפשר להקים גוף מיוחד, ויש אלף מודלים שאז יכולים לבוא המשפטנים ולהגיד, הנה המודלים האפשריים לגבש את ההסכמות האלה לכדי חוקה. אבל העבודה החברתית חייבת להיעשות קודם.
אז שוב, סוגיית הפלסטינים עולה כאתגר כמעט בלתי ניתן לפיצוח, משום שגם אם את תפני לאנשי שמאל בישראל, הם יאמרו לך, לא, אנחנו רוצים הפרדה.
אני חושבת ששתי מדינות היא אופציה שיכולה לפתור את השאלה של איפה תחול החוקה הישראלית. בסדר? זה מודל שיכול לתת פתרון לשאלה של הזמניות ושל מי בתוך החוקה, ואז אפשר לעבור ולהגדיר, אוקיי, אז זו הקהילה הפוליטית שכוללת את אזרחי היהודים של ישראל, אזרחי הערבים של ישראל, בתוך גבולות הקו הירוק, נניח, ועכשיו אנחנו מדברים על איך אנחנו מגבשים הסכמות בתוך הקהילה הזאת. אבל כל עוד אנשים לא יודעים אפילו איפה הם נמצאים, ולאן הם שייכים, ואיפה הם יהיו בהסדר עתידי.
בסדר, כל עוד יש על השולחן... בשאלה של קונפדרציה, איך?
זה גם מודל אפשרי. זה גם מודל אפשרי. יש תומכים
שבו מה, להם חוקה משלהם, לנו חוקה משלנו, ואנחנו מתנהלים באותו מרחב. אז שוב שאלת המרחב.
שוב, אז תראו.
אנשים חיים באותו מרחב תחת משטרים שונים.
שוב, שאלת המודל של הקונפדרציה הוא מודל שלי יש השגות. השגות לגביו.
הגבות שלך סיפרו לי על זה.
אבל אפשר, אבל באופן, בוודאי שבאופן תיאורטי אפשר לגבש חוקות שגם יש בהם עקרונות של מערכת היחסים בין יחידות שונות בקונפדרציה. זאת אומרת, גם במודלים של פדרציות, למשל, יש מודלים, יש חוקות של היחידות עצמם שהן מתכתבות עם החוקה הפדרלית. המודלים האלה קיימים, אבל צריך להבין שאלה כלים. והכלים האלה הם כלים שיכולים להיכנס לפעולה רק שיש הסכמות חברתיות, בסדר? וכשאפשר לגבש הסכמות חברתיות שעל בסיסם אפשר באמת לבנות ולבסס את ההסכמות החוקתיות הרשמיות האלה. וזה אומר שקורים עכשיו מהלכים שהם מהלכים, אני חושבת שהם משמעותיים, אני לא מדעת, אני חושבת יש עכשיו הדיון על חקיקת חוק יסוד החקיקה, למשל, שיסדיר הרבה בעיות, אם המהלך הזה יצליח, הוא יסדיר הרבה בעיות מרחב המשפטי הישראלי, שאלות של מערכת היחסים בין בית המשפט לבין הכנסת, שהן שאלות חשובות ושאלות שמונחות על השולחן, אבל צריך להבין שזה מה שהוא יעשה. בסדר? אם יצליח המהלך הזה, שהוא מהלך גרנדיוזי בפני עצמו, להעביר את חוק יסוד החקיקה, אז יש לו את הפוטנציאל לפתור בעיות חשובות, או לעזור לפתור בעיות חשובות, אבל אני חושבת שזה יהיה שגוי להציג אותו כהשלמת מפעל קבלת החוקה הישראלי. כי זה לא חוקה. אלה חוקי יסוד במודל הבעייתי שדיברנו עליו עד עכשיו, שמטפלים
בבעיות... זאת הסדרה חוקית, אבל אלה לא הסכמות עמוקות שנשענות על תפיסות שכולנו שותפים להן.
נכון.
או מוכנים לחיות איתן.
נכון, זאת הסדרה של שאלות חשובות, אני לא מזלזלת, באמצעות שימוש בכלים החוקתיים שקיימים לנו היום, אבל זאת לא חוקה במובן העמוק, המהותי, הזהותי של המילה.
בהתחשב בכל התנאים שהנחת לכינונה של חוקה בישראל, כמה אנחנו רחוקים ממנה, ממימושה?
אנחנו רחוקים.
שנות דור?
אנחנו רחוקים, אבל אנחנו אופטימיים.
דוקטור תמר אוסטובסקי ברנדס, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, השלישית, ותהיינה עוד
תודה
רבות.
תודה רבה.